ואנחנו בפרשת נוח, פסוק ט"ו. וזה אשר תעשה אותה, את התיבה, 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה אורכה, ו-30 אמה קומתה. כן? רואים, אין כאן רש"י, דברים פשוטים, אבל בסך הכל המציאות של התיבה היא לקחת מישהו ולצמצם אותו, לשים אותו במקום מצומצם, מקום כמו להכניס את הבן אדם לבית סוהר. לשים אותו לבית סוהר, לא, אתה בתוך התיבה. המידות כאן לא במקרה כמובן, האורך, הרוחב והגובה, המידות הן לא במקרה. באמת, חכמים דורשים את המידות האלה, למה דווקא 300? למה דווקא האורך, 50 אמה קומתה, 30 אמה קומתה, 30 אמה קומתה, סליחה, הרוחב הוא 50. יש מציאות, תקרה צמצום, לצמצם, זה מצמצם. זה לגבי, צוהר תעשה לתיבה, ולמה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצדה תשים, תחביאים, שניים, השלישים תעשה. אומר רש"י, מה זה צוהר? יש אומרים שזה חלון, ויש אומרים, אבן טובה ומהירה להם. ראיתי מאמר בגיליון של פרשת השבוע שבעבר באמונה כתב נתן קוטלר, הוא בחור מאוד מוכשר, מאוד מעניין, הוא כתב בדיוק על הצוהר ועל הפירוש רש"י, מאז אם קראנו את המאמר הזה אני ממליץ לקרוא, מאמר קצר. הוא אומר, הפירוש רש"י בא ללמד אותנו משהו, מה בא ללמד? הוא אומר, רש"י אומר שצוהר, אפשר להבין את זה בשני אופנים, חלון או אבן טובה. מה זה חלון? מה הפונקציה של חלון? מה חלון?
מקבל אור מבחוץ.
מביא אור מבחוץ, פנימה, לתוך הטבע. ומה זה אבן טובה? אבן טובה זה אבן שהיא מהירה בפנים, כמו נורת חשמל היום בפנים. אז זה מה שהוא אומר, יש אומרים שהצוהר הזה, אתה נמצא בטבע, תיבה זה כמו צינוק, זה כמו בית סוהר. אבל מה? צריך גם בתוך החושך הזה, מה צריך? צריך אור. מה אתם אומרים? אז אומר, אור יכול לבוא משתי אפשרויות. או מבחוץ פנימה, או אור עצמי, שאתה האבן הטובה, שאתה מאיר מבפנים. עכשיו, המוסר שלו עומד מבפנים. גם מהחושך אפשר ללמוד הרבה דברים. גם החושך צריך גם אור לקבל מבחוץ, זה הפירוש של חלון, וגם אבן טובה תאיר בפנים, כל אחד. העצמיות שלו, של האדם, צריכה גם כן להיר. תקראו את המאמר הזה, מאמר יפה. באהבה באמונה, בגיליון האחרון, יש שם משהו, נתן קוטלר קוראים לו. הוא כתב רעיון יפה על הצוהר, גם זה וגם זה. אבל יש לי
שאלה.
כן.
בספר מדובר שלח את יונה, זאת אומרת, מהפתח. ורש"י מפרש פתח לדובר, זה הצוהר. אז זה כבר פתר לנו את הבעיה.
כן, לא, אבל רש"י מביא שני פירושים. דרכו של רש"י, בכלל, בפירוש שלו, שהוא מביא לפעמים פירושים שהם שונים אחד מהשני. הוא כאילו עורך או מלקט או משהו כזה. זה לא בא לסתור אחד, או בא לפתור את הבעיה, אלא... אז הוא אומר, יש פירוש כזה ויש פירוש כזה. ולא במקרה רש"י מביא את הפירושים. אפשר להבין את זה ככה, אפשר להבין את זה ככה. זה לא מסתירה הדברים האלה. בכל זאת, הצוהר הזה, כל אחד צריך צוהר. כן. כל יהודי צריך צוהר. ולמה תחלנה מלמעלה? כיסויה מושפע ועולה עד שהוא קצר מלמעלה ועומד על המה. זאת אומרת, כמו גג רעפים. למעלה היה המה. למה? כן. כדי שיעזובו המים למטה מכאן ולכאן, כמו בגג רפים, שהמים לא ייכנסו לתוך התיבה. הפתח בתיבה בצידת הסיים גם כן, למה? שלא יפלו הגשמים בה. זאת אומרת, אם הפתח היה ככה, הגשמים נכנסים, אבל אם ככה, הגשמים יורדים ככה, אז במילא הגשמים לא נכנסים. תחתיים, שניים, שלישים, שלוש עליות זו על גב זו, עליונים לאדם, אמצעים למדור. מדור הכוונה היא לגן החיות, כל החיות, כל הדברים האלה היו באמצע, ותחתיים לזבל, גם זבל, כן. זה לא פשוט עם צלמת, למה? למדנו כבר שהיה ריח של זפת בתיבה הזאת. זה היה מצופה בזפת מבפנים וגם מבחוץ כמובן, שלא ייכנסו מים. זפת זה ריח כמו בנזין, אני יודע. זה ריח לא נעים. לעומת התיבה של משה רבנו, שהיה בחימה, שהיה ריח נעים, לא היה ריח. אבל עכשיו עוד ריח. איזה עוד ריח יש שם? זבל. תראו לכם כל כך הרבה, מה החיות? כל היציאות שלהם. כל זה היה מתאסף במדור השלישי, בקומה השלישית של התיבה. תארו לכם איזה שירחון היה שם בתוך התיבה הזו. ועונש זה, לא פשוט. ובכל זאת הוא החזיק מעמד נוח, למרות הכל. החזיק מעמד נוח. זאת אומרת, כל המציאות של התיבה היא לא הייתה פשוטה כל כך. הוא לא יושב היום בבית עברה. זה לא היה פשוט. זה מה שהוא אומר. וגם הרק, כל דבר מתחלק לשלושה חלקים. חלק העליון, החלק האמצעי והחלק התחתון. וכל דבר. גם הגוף של האדם, יש הראש, הגוף, הגפיים וכל זה. אז הוא מראה שתמיד מה שלמטה יותר, יותר מדרגה, יותר שפלה, יותר נמוכה. זבל. אפילו אומר אדם, איפה אתה נמצא? אני אומר, אתה בזבל. לא פעם בא לכמה אדם, מאיפה באת? באתי מהזבל. מה, מפח השפעה באת? אתה אומר, יותר גרוע. תמיד אנשים נמצאים בזבל. מדרגה נמוכה מאוד. המדרגה האמצעית זה כבר חיות, וזה, יש חיות, יש המדרגה העליונה, שאליה אנחנו שואפים להגיע למדרגת האדם, הקומה השלישית. אנחנו במשניות בפרק י' א', כן, אמרנו שים זה כרמלית, וים זה לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. עכשיו, מה קורה אם אדם זורק, המשנה אומרת, הוא זורק מן הים ליבשה, דהיינו מכרמלית לרשות הרבים, ליבשה יש רשות הרבים, או מן היבשה זורק לים, לכרמלית, מרשות הרבים לרשות הרבים, ומן הים לספינה, ספינה זה רשות היחיד, או מן הספינה לים, מן הספינה לחברה, כל זה פטור. פטור, הכוונה היא לא עושה איזה עבירה. כי רק מי שמוציא לרשות היחיד לרשות הרבים, רשות הרבים לרשות היחיד, הוא חייב.
מדאורייתא, אבל לא?
מה?
מדאורייתא.
מדאורייתא הכוונה. מדרבנן הוא אסור. זה מה שהוא אומר. הזורק בשבת מן הים ליבשה אין מכרמלית לרשות הרבים, ומן היבשה לים מרשות הרבים לכרמלית, ומן הים לספינה היינו מכרמלית לרשות היחיד, ומן הספינה לים לרשות היחיד לכרמלית, ומן הספינה לחברתה, והים מפסיק ביניהם, נמצא זורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך כרמלית, כן? פטור מהטעם שכבר בערנו, שישראל הוצאה בקרמלית אינם אלא מדברי סופרים, זירה השמה תתחלף רשות הרבים, הועיל והיא דומה לרשות הרבים. אבל ספינות קשורות זו בזו, דיינו בנמל או משהו כזה, באיזשהו מקום, קושרים ספינה אחת ליד השנייה. ספינות קשורות זו בזו, וסמוכות אין זו לזו, ולא הפסק בים ביניהם. ממש צמודות אחת לשנייה. הרי שניהם זה רשות היחיד. מטלטלים מזו לזו, זה כמו בתים שעושים עירוב, ואפשר לטלטל מבית לבית. בגמרא מבואר שמדובר כשנתנו הספינות של שני בני אדם, ובאה המשנה להשמיענו שמותר לטלטל מזו לזו על ידי עירוב חצרות, כמו ביבשה. אבל אם אינן קשורות זה בזו, הן סמוכות, אבל לא צמודות. אף על פי שמוקפות, סמוכות זו לזו, אין מטלטלים מזו לזו, מדוע? כי אז הספינה היא מטלטלת, יכולה פתאום לזוז הצידה. ואז במילה הים יהיה ביניהם. שמה התפרדו הספינות, ויפסיק הים ביניהם, נמצא עירוב בטל. וכן אסור מדברי סופרים לטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד, דרך כרמלית, זה אסור. על ידי זה שהספינות מתרחקות, אחת מהשנייה נוצר ים, וזה כרמלית, ולכן הדבר הזה אסור. פורות. פורות מלחמה. מה, אנחנו גמרנו את פורות המלחמה? לא. תת, סעיף תת, בדף תת זין, דף תת זין. בניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורשו את בניין האומה הישראלית. זה להבין את מה שהרב אומר כאן. הרב תמיד רואה, יש לו ראייה אחדותית. הוא רואה את כל ההיסטוריה, את כל הבריאה, את כל זה. כדבר, רוויה אחת, מציאות אחת. בתוך המציאות האחקה, למה? כי יש מלך אחד לעולם, הוא סדר את הכל, בורא את הכל. זה נקרא לייחד את הקדוש ברוך הוא. להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל המצבים, כל ההיסטוריה, כל הזמנים. אבל מה, העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא משודרג, הוא מדורג, הוא לא אחר. יש הבדל בין דומם לצומח, בין צומח לבעלי חיים, בין בעלי חיים לבני אדם. ובני אדם, גם עם ישראל, הוא לב שבאמין, יש לו שדרוג מיוחד בתוך הבריאה הזו. וכל דבר שקורה בבריאה, בהוויה, היא קשורה ללב, לעם ישראל, קשור לעם ישראל. אז אומר, הרב כותב את זה כשהוא היה בלונדון במלחמת העולם הראשונה, זו שם מלחמה מאוד קשה. באירופה באותה תקופה. אז הוא אומר, המלחמה, העולם, בניין העולם מתמוטט כעת לרגלי שערות הנאות של חרב מלאה דם, דורשו את בניין האומה הישראלית. זה קשור לעם ישראל. ואכן, צריך לדעת שאחרי מלחמת העולם הראשונה, הייתה הצהרת בלפור. בידיעה. מה זה הייתה הצהרת בלפור? האימפריה הטורקית, האוטומנית, שהייתה באותה תקופה, התפוררה. המלחמה הזו הביאה אותם, מה שנקרא היום טורקיה, לטורקיה לגבולות הנוכחיים. אבל פעם טורקיה הייתה, כל המזרח התיכון הייתה טורקיה. סעודיה, מצרים, עיראק, סוריה, כל המקומות האלה, טורקיה. הם שלטו אותם בהמון שנים, זה נקרא האימפריה האוטומנית. היא התפוררה במלחמת העולם הראשונה. אומר הרב, ברוח קודשו, ההתפוררות הזאת, היא דורשת את בניין עם ישראל. ואכן כך היה. ובאה הצהרת בלפור, שהיא הודיעה שלעם ישראל יש זכות על ארץ ישראל. בגבולות התנ"ך, לא משנה שהבריטים כחשו לזה, ותנו את הירדן לערבים, סיפור, אני לא רוצה כאן לפרטים. אבל העיקרון הזה שהמלחמה היא נתנה דחיפה עצומה לבניין ארץ ישראל, זה מדבר כאן הרב. זה הבעתם. הוא דרך אגב היה מאוד מעורב בהצהרת בלפור. אחרי הקלעים, הוא דחף. היו מי שהתנגד להצהרת בלפור. כן. הוא היה עומד מאחורי.
יהודים שהתנגדו?
מה? כן, יהודים.
מאיזה סיבה?
היה יהודים שהם היום טענו, אז צריך לשאול, הם ראו בגלות אידאה, כאילו יש לנו שליחות בגלות. עד היום יש כאלה.
יהודים דתיים? יהודים דתיים שהתנגדו?
דתיים, כן. גם דתיים, גם לא דתיים. היו בידות הדתית יש חרדים שהם אנטי-ציונים. ובאמת שהרב עשה מסיבה בירושלים, היה הסכם סן רמו, שבו הודיעו למנדט הבריטי שמגיע, מה זה מנדט? שהאימפריה הבריטית היא שומרת על ארץ ישראל בשביל עם ישראל, זה מנדט, כאילו מנדט על הדבר הזה. אז הרב קוק עשה מסיבה גדולה בבית כנסת החורבה בעיר העתיקה, ובמקביל היו יהודים שיצאו במודעות קיר, לא רוצה לעשות אבל, לקרוע וזה, בתשעה באב. אז שאלו את הרב קוק, אתה עושה מסיבה גדולה על זה שאומות העולם סוף סוף מכירים בזכותנו על ארץ ישראל, אפשר להקים מדינה, והם עושים אבל. אבל שניכם לומדים אותה גמרא, איך זה יכול להיות? זה אומר כך. אז הוא אמר, שאל אותו הרב מימון את השאלה, אז הוא אמר, תשובה מעניינת, הוא אמר שיש ביטוי כזה בחז"ל, מופיע בהלכה, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז הרב קוק אמר למימון, שאל את השאלה הזאת, למה לא כתוב זוכה ורואה בבניינה, בבניין? למה לא ב... למה בשמחתה? מה רגעו? רואה בבניינה, אתה מתאבל על ירושלים, אתה רואה בבניינה. אז הוא אומר, את הבניינים כולם רואים, לא כולם שמחים. רק מי שבאמת מצטער על חורבן ירושלים, הוא שמח על כל בית, על כל עץ, על כל יהודי, על כל... אז זה, שאלתי שאלה לגבי... בלונדון היו כאלה שהתנגדו, יהודים, שאמרו שהם לא... חכו, צריך לחכה למשיח. לא, לא צריך, לא צריך לעשות שום דבר, נהיה פסיביים, נחבא. גם היום יש כאלה שאומרים, זה לא גאולה, זה לא זה, הם לא שמחים על כל זה. זה אותו דבר גם אז, הייתה התנגדות. בכל זאת, הוא היה שותף לזה להצהרת בלפור. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות עליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. טוב, אנחנו נלמד בהמשך, לא היום. בכל זאת, הנקודה הזאת שבניין האומה ורוחה של האומה, זה לא שני דברים נפרדים, זה דבר אחד. זה בדיוק הזמן הזה, החורבן הזה של מלחמת העולם, הוא יביא את בניין האומה. זה מלחמת העולם הראשונה, על אחת כמה הלכה מלחמת העולם השנייה. הרי מדינת ישראל קמה בשנת תש"ח, השואה הסתיימה בתש"ה, שלוש שנים אחרי השואה קמה מדינת ישראל. אומנם הרב קוק לא היה בחיים, אבל העיקרון הזה שחורבן המלחמה מביאה בניין, זה רואים את זה בחוש. גם כתוב בחז"ל, בשביעית מלחמות, במוצאי שמיעית בן דוד בא. אנחנו דור של מלחמות. עוד לא הגענו לסוף הסיפור של תקומת עם ישראל. גם היום אנחנו כל הזמן במלחמה, מתכוננים מלחמה, כל זה. בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה.